השיעור יהיה מוקדש לעילוי נשמת שמואל צבי בן אברהם קרמי ואיתה שרה זיכרונו לברכה. נודה לכל הלומדים אם תלמדו לעילוי נשמתו.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף קפה במסכת שבת באתר sinai.org.il. היום יש לנו שיעור ארוך במיוחד, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 23 דקות. היום אנחנו ממשיכים בדיני מוקצה ונחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על שברי כלים, בחלק השני נדבר על איך הופכים דבר שהוא לא כלי, כמו למשל אבן או חתיכת עץ, וכרגע הם מוקצה לדבר שהוא כן כלי וממילא הוא לא מוקצה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, מה הדין של שברי כלים? כרגע נניח שמדובר בשברי כלי חרס, וכשהוא היה כלי כמובן שהוא לא היה מוקצה, אבל עכשיו הוא נשבר, האם השברים שלו הם מוקצה או לא. אז מה שברור מצד אחד זה שאם לשברים אלו אין שום שימוש, אז ודאי שהם לא כלי וממילא הם מוקצה. מצד שני, אם אפשר להשתמש בשברים האלו לאותו שימוש שבו השתמשנו בכלי המקורי, למשל שזה היה כלי של יחסון ובשברים עדיין יש בית קיבול שאפשר להחסן בו, אז ודאי שזה לא מוקצה. השאלה היא מה הדין במקרה הביניים, שמצד אחד לשברים יש שימוש, אבל זה לא השימוש המקורי, אלא איזשהו שימוש אחר. למשל, היה לי כלי של יחסון, ועכשיו בשברים אני לא יכול להחסן, אבל אני יכול להשתמש בזה בשביל לחסות כלים אחרים. לגבי זה יש במשנה מחלוקת, רבנן אומרים שזה לא מוקצה, רבי יהודה אומר שזה כן מוקצה. עוד פעם, רבנן אומרים שזה לא מוקצה, כי מספיק שהם יכולים לעשות איזושהי מלאכה, לאו דווקא המלאכה המקורית. רבי יהודה אומר שזה כן מוקצה, כי בשביל שזה לא יהיה מוקצה צריך שיוכלו לעשות משהו שדומה למלאכה המקורית. אז זאת המחלוקת, שוב, לרבנן זה לא מוקצה, לרבי יהודה כן. בהמשך נראה שרבנן זה בעצם גם רבי מאיר ורבי שמעון. רבי שמעון זה אותו רבי שמעון שראינו הרבה פעמים במסכת, שהוא מקל באופן כללי בדיני מוקצה. ועכשיו לגבי המחלוקת הזאת נראה שני סעיפים. בסעיף הראשון נבין בקצרה על איזה מקרה המחלוקת מדברת. בסעיף השני נביא עוד 7 דוגמאות ונראה מה הדין בהם. אז הסעיף הראשון כאמור זה להבין במה בדיוק הם נחלקו, אז הגמרא מביאה שתי גרסאות בדעת רב יהודה בשם שמואל, האם המחלוקת שלהם היא כשהכלי נשבר לפני שבת או בשבת עצמה. לפי הגרסה הראשונה, המחלוקת היא כשהכלי נשבר לפני שבת, אבל אם הכלי נשבר בשבת עצמה, אז כיוון שבכניסת שבת כל השברים האלו היו בעצם מוכנים לשימוש בשבת, כי הרי הם עוד לא היו שברים, הם היו חלק מהכלי, אז אתה לא יכול לעשות מוקצה באמצע שבת, לכן הם מותרים לפי כולם. זאת הגרסה הראשונה, שכשזה נשבר בשבת עצמה, זה יותר קל מכשזה נשבר לפני שבת. לפי הגרסה השנייה, זה בדיוק להפך. אם הכלי נשבר לפני שבת, אז לפי כולם זה מותר, כל עוד יש לו איזשהו שימוש, כי הרי זה קיבל כבר לפני שבת את השימוש החדש שלו גם לרבי יהודה. המחלוקת היא כשזה נשבר באמצע שבת, ובעצם באמצע שבת אנחנו רוצים לשנות לאותם שברים את השימוש, שאז לפי רבנן, כל עוד יש להם שימוש מסוים, זה לא מוקצה. לפי רבי יהודה, כיוון שזה שימוש חדש, זה נחשב נולד, וממילא זה כן מוקצה. אלה שתי הגרסאות להעמיד את המחלוקת. עוד פעם, לפי הגרסה הראשונה, המחלוקת היא לפני שבת, אבל בשבת עצמה ברור שמותר. לפי הגרסה השנייה, להפך, לפני שבת מותר, והמחלוקת בנשבר בשבת עצמה. עכשיו, למה עברנו מהגרסה הראשונה לגרסה השנייה? כי הגמרא הקשתה לגרסה הראשונה מברייתא. הברייתא אומרת שביום טוב מותר לקחת כלי עץ ולשרוף אותם, אבל אם זה כלים שנשברו, אסור להסיק אותם. עכשיו, המקרה הזה של הברייתא קצת דומה וקצת שונה מהמקרה שלנו. הוא דומה בזה שגם כאן וגם במקרה שלנו במשנה מדובר בכלים שנשברו, ואתה כבר לא יכול להשתמש בהם לשימוש המקורי, אבל אתה כן יכול להשתמש בהם לשימוש אחר. במשנה שלנו זה לחסות משהו, בברייתא שם זה להסיק באש. בזה שני המקרים דומים, הם לא דומים בזה שיש הבדל בכל זאת בין כלי חרס לכלי עץ. בכלי חרס שנשברו, יכול להיות שאתה יכול להשתמש בהם למשהו אחר, אבל לא כולם עושים את זה, זה לא כל כך ברור. לעומת זאת, כלי עץ שנשברו, ברור שכולם יסיקו אותם, הרי מה הם יעשו איתם? זה השימוש הכי יעיל שאפשר לעשות עם שברים של כלי עץ. זה הדומה והשונה, ועכשיו מתוך זה נברר מתי בדיוק אותם כלי עץ נשברו. אז כאן בכלי עץ, בניגוד לכלי חרס, ברור מתי שהם נשברו. ברור שהם נשברו ביום טוב עצמו ולא לפני. למה? כי אם הם נשברו לפני יום טוב, אז כאן ברור שלפי כולם, גם לפי רבי יהודה, הם יהיו מותרים בהסקה. כי כמו שאמרנו, בכלי עץ שנשברו, ברור שכולם מסיקים אותם, אז אם זה קרה לפני יום טוב, אז השימוש שלהם השתנה כבר לפני יום טוב, והוא לא צריך לחשוב על זה כלום, זה קורה מעצמו, כי כך כולם עושים, ממילא ברור שיהיה מותר להסיק. אלא מזה שהברייתא אומרת שאסור להסיק בשברים, ברור שמדובר שהם נשברו ביום טוב עצמו. ומכאן מה יוצא לנו? שכלי שנשבר באמצע שבת או יום טוב, אסור לטלטל את השברים אפילו שיש להם איזשהו שימוש. עכשיו, לפי זה, אם נחזור למשנה שלנו, אנחנו חייבים לבחור בהסבר השני ולא בהסבר הראשון. כי הרי לפי ההסבר הראשון, המחלוקת היא לפני שבת, אבל בשבת עצמה כולם מתירים, והרי לפי הברייתא הזאת יש דעה שאוסרת, אז יוצא שהברייתא היא לא כרבנן ולא כרב יהודה. לעומת זאת, לפי ההסבר השני, זה מסתדר שלפני שבת כולם מתירים, והמחלוקת היא בנשבר בשבת עצמה, שרבנן מתירים ורב יהודה אוסר, ואז יוצא שבאמת אותה ברייתא לגבי שברי כלי עץ היא כרב יהודה ולא כרבנן, ואז הכל מסתדר. עד כאן הסעיף הראשון בחלק הזה, ביררנו את המחלוקת. אגב, בסוגריים, תראו מה שלמדנו לפני שני דפים לגבי דלת שנשברה מכלי, ששם דווקא היה משמע יותר כמו הסבר הראשון, כלומר שיותר קל להתיר כשנשברה בשבת מאשר לפני שבת, אבל אפשר לחשוב על הבדל בין הסוגיות. בכל אופן, זה היה הסעיף הראשון, שוב שנזכור, המחלוקת היא כשהכלי נשבר בשבת עצמה, ויש לו שימוש, אבל לא השימוש המקורי. לפי רבנן זה מותר, לפי רב יהודה זה מוקצה. עכשיו, בערך בשליש התחתון של אותו עמוד, אנחנו עוברים לסעיף השני, וכאן אנחנו נעבור על שבע דוגמאות שונות שיוצאות מי פחות ומי יותר מתוך הדברים שעליהם דיברנו עכשיו. לגבי חלק מהדוגמאות יהיה לנו דיון ארוך, לגבי חלק דיון ממש קצר. אז הדוגמה הראשונה זה בעצם מה שכבר התחלנו, וזה לגבי מסיקים בשברי כלי עץ. כאמור, כבר ראינו ברייתא שאוסרת להסיק בשברים, וכבר העמדנו אותה כשיטת רב יהודה. עכשיו נראה עוד שתי ברייתות, אחת לקולה ואחת לחומרה. לקולה זה ברייתא שמתירה בשברים, והגמרא אומרת שזה כשיטת רבנן, וכאמור זה בעצם גם שיטת רבי שמעון ורבי מאיר. לחומרה זה ברייתא שאוסרת לא רק בשברים, אלא אפילו בכלים שלמים, ואת זה הגמרא מעמידה כרבי נחמיה, שראינו אותו בדפים האחרונים, שהוא אומר שאפילו כלי שמלאכתו להיתר, מותר לשימוש רק לשימוש העיקרי. ממילא אם יש לך כיסא עץ, מותר לטלטל אותו בשביל לשבת עליו, אבל לא בשביל לשרוף אותו. עד כאן דוגמה הראשונה. הדוגמה השנייה זה לא ממש שברים, אבל זה גם כן דבר שאני משנה לו את השימוש, וזה אם נניח שאני קבלן ובניתי בניין ונשארו לי לבנים מיותרות, אומר רב נחמן שהם מותרים בטלטול כי יש להם שימוש חדש, וזה שאפשר לשבת עליהם. עכשיו נעיר על זה שתי הערות, הערה אחת זה שלכאורה היתר הזה מותר גם לרב יהודה, כי הרי השינוי בשימוש נעשה כבר לפני שבת, לא בשבת עצמה. הערה שנייה אומר רב נחמן, אם כבר סידרתי את זה בערימות, כי אני מתכוון לבנות עם זה בניין נוסף, אז זה כבר אסור לפי כולם, כי אני כבר מקפיד על זה שלא ישתמשו, שלא יערס, ממילא זה מוקצה מחמת חסרון כיס. עד כאן הדוגמה השנייה, אנחנו עוברים לדוגמה השלישית. הדוגמה השלישית זה חתיכת חרס שנשברה, שזה בעצם המקרה מהמשנה שלנו, שאין לה את השימוש המקורי, אבל אפשר לחסות איתה איזה כלי, שכמו שכבר אמרנו, לרב יהודה זה מוקצה, לרבנן זה לא. מה שהגמרא מוסיפה כאן זה מחלוקת מאוד חשובה, האם כשרבנן התירו, הם התירו דווקא כשיש סיכוי שבאמת בפועל אני יכול להשתמש בזה בשביל לחסות. הרי אם אני בקרמלית או ברשות הרבים, הסיכוי שבדיוק יהיה לי שם איזה כלי ליד שאותו אני צריך לחסות, הוא מאוד קטן. אם אני בחצר, באמת יש איזשהו סיכוי. אז רב אומר שלא צריך שום סיכוי מעשי, אלא אני הולך לפי ההגדרה הקרה. החתיכה הזאת יכולה לשמש ככיסוי, אז היא לא מוקצה, ולא מעניין אותי שאני עכשיו ברשות הרבים, וממילא אין כאן כלים באזור, אני יכול לטלטל את אותה חתיכה. כמובן שלא מחוץ לדלת אמות, אבל זה בלי קשר למוקצה. רב נחמן ושמואל לעומת זאת אומרים שאני כן צריך סיכוי, הם רק נחלקו ביניהם כמה סיכוי, לפי רב נחמן זה דווקא בחצר, ששם באמת יש הרבה כלים ויכול להיות שאני אצטרך את החתיכה הזאת בשביל לחסות משהו, לפי שמואל לאו דווקא בחצר אלא גם בקרמלית, אבל העיקרון שלהם הוא אותו עיקרון. עד כאן הדוגמה השלישית, ואנחנו עוברים לדוגמה הרביעית, וזה מה קורה אם יש לי חבית ויש לה כיסוי, והכיסוי לא נשבר, אבל החבית נשברה. אז אומר רב יהודה בשם שמואל שהכיסוי הזה הוא לא מוקצה, בטח שלא לרבנן, יכול להיות שאפילו לא לשיטת רב יהודה, כי הרי אפשר להשתמש בכיסוי הזה לאותו שימוש מקורי, שזה כיסוי, ועל זה שמואל מוסיף שזה כל עוד הוא לא זרק את אותו כיסוי להשפעה, אבל אם הוא זרק את הכיסוי להשפעה לפני שבת, אז זה כבר כן הופך למוקצה. עכשיו, הגמרא מבהירה, כמובן שאם אני לוקח את החולצה שלי וזורק אותה להשפעה, זה לא הופך אותה למוקצה, כי הרי היא עדיין חולצה. רק בשברי כלים, ששם זה לא כל כך ברור האם באמת יעשו בהם שימוש או לא, אז באמת, אם בעל הכלי זרק את השבר להשפעה, הוא בעצם בזה הראה שמבחינתו זה כבר לא כלי, וממילא זה מוקצה. אבל אם הוא יזרוק כלי שלם להשפעה, כמובן שזה לא יהיה מוקצה. עד כאן הדוגמה הרביעית, כיסוי של חבית, ואנחנו עוברים לדוגמה החמישית, שזה קרומיות של מחצלת, כלומר שיש לי מחצלת וחלק מהקנים שלה התפרקו, אומר שמואל שזה לא מוקצה, כי יש להם עדיין שימוש. עכשיו שמואל שסובר כאמור כרבנן יכול לומר שיש להם כל שימוש שהוא, אבל הדוגמה שהוא מביא לשימוש יכולה להתאים גם לרבי יהודה, וזה שכמו שהמחצלת השלמה נועדה לחסות את האפר על הרצפה, גם הקנים שנשברו יכולים לשמש לחסות איזושהי תינופת שיש על הקרקע, ממילא זה בעצם אותו שימוש, וזה יכול להתיר גם לשיטת רבי יהודה. עד כאן הדוגמה החמישית. הדוגמה השישית היא בשורה הראשונה בעמוד א', וזה שריות של בד, על זה אומר רבי זירא שמסורות, אבל הבאי מדגיש שזה דווקא כשהן קטנות משלוש על שלוש, ומסבירים רוב הראשונים בניגוד לרשי שבבד כזה קטן אף אחד לא עושה בו שום שימוש, ממילא זה מוקצה אפילו לשיטת רבנן. זאת הייתה הדוגמה השישית, ועכשיו אנחנו עוברים לדוגמה השביעית והאחרונה שבה נתעסק הכי הרבה זמן, היא מתחילה בשורה התשיעית בעמוד א' ומסתיימת במשנה בסוף העמוד. הדוגמה השביעית היא ברייטה שמדברת על תנור מחרס שנשבר, אז זה בעצם כמו המשנה שלנו שגם כן דיברה על שברי כלים מחרס, ואומרת הברייטה שרבי מאיר אומר שהם לא מוקצה ורבי יהודה אומר שהם מוקצה. זאת הברייטה, עוד פעם, שברי תנור לפי רבי מאיר הם לא מוקצה, לפי רבי יהודה הם מוקצה. סביב מה המחלוקת? אז הגמרא מביאה שני הסברים, אחד של אביי ואחד של רבא. ההסבר של הבאי זה שזה בדיוק עוד דוגמה על המשנה שלנו, כלומר יש כאן מחלוקת לגבי שברי כלי חרס שיש להם שימוש אבל לא השימוש המקורי, ובאמת רבי מאיר אומר שהם לא מוקצה ורבי יהודה אומר שהם מוקצה. זה ההסבר הראשון, ולפי ההסבר הזה זה באמת דוגמה שביעית לנושא שלנו, אבל מקשה רבה, אם זה ההסבר אז למה ברייט מדברת על תנור שתדבר סתם על כלי חרס, מה מיוחד בתנור? זאת הקושייה של רבא, וזה מוביל אותו להביא הסבר שני, שנראה אותו עוד מעט, אבל לפני זה נראה את התשובה של רב אשי. עונה רב אשי שבאמת כאן מדובר על מקרה יותר מחודש, כי הוא אומר, אם באמת באותם שברים היה אפשר רק לחסות כלים, אז זה באמת בדיוק כמו המשנה. אבל כאן מדובר במקרה שבשברים של התנור אפשר לעשות משהו שהוא מאוד דומה למה שעושים בתנור. כלומר, אפשר לאפות איך, לוקחים את השברים, שמים מתחתם אש, ומעליהם את הבצק, וכך עופים. ולפי ההסבר הזה, מה שקורה כאן בברייטה זה שרבי מאיר אומר, ודאי שלפי שיטתי זה לא מוקצה, אבל הוא אומר, אתה רב יהודה שבמשנה לגבי סתם כלי חרס שנשברו, אומר שזה כן מוקצה, תודה לי לפחות במקרה הזה של התנור שזה לא מוקצה, כי הרי בשברים אפשר לעשות משהו שהוא מאוד דומה לשימוש המקורי. ועל זה אומר רב יהודה, לא, גם כאן אני סובר שזה כן מוקצה, ולמה? כי זה אמנם דומה, אבל לא דומה מספיק. כי בתנור אופים את הדבר בתוך התנור ובעמידה, וכאן זה לא בתוך אלא מעל החרס, וזה לא בעמידה אלא בשכיבה, ולכן זה לא מספיק דומה לשימוש המקורי, ולכן זה מוקצה לפי רבי יהודה. עד כאן ההסבר של הבאי לאותה ברייטה בדוגמה השביעית. רבא כאמור לא קיבל את ההסבר הזה, והוא מציע הסבר אחר, ולפי ההסבר שלו, המחלוקת כאן בשברי תנור כבר לא קשורים למחלוקת במשנה שלנו, אלא הם קשורים למחלוקת בדיני תומה, וזה משליך גם על מוקצה. המחלוקת בתומה היא במשנה בכלים, אבל לפני שנראה אותה, נקדים לרגע איך היה תנור בנוי בזמנם. אז התנור היה סוג של גליל שעשוי מחרס כשהוא עומד, כלומר סוג של סיר גבוה מחרס שאין לו חלק תחתון ואין לו חלק עליון, יש לו מכסה לפעמים שאפשר לשים ואפשר לא. את הגליל הזה היו מעמידים על הקרקע, הרבה פעמים גם היו מחברים אותו לקרקע, בתחתית הגליל היו שמים את האש, ובתוך הגליל על הדופן מבפנים היו מדביקים את החתיכות בצק וכך היו עופים אותם. זה תנור, ותנור מקבל תומה, וכיוון שהוא עשוי מחרס, אי אפשר לטהר אותו, אלא צריך לנטץ אותו, זה מה שכתוב בויקרא י' א', תנור וקיריים יוטץ, תמאים הם ותמאים יהיו לכם, ויש כאן חידוש שלמרות שבדרך כלל כלי שחיברת לקרקע הוא כבר חלק מהקרקע והוא לא מקבל תומה, כמו שגם בית למשל לא מקבל תומה, תנור כן מקבל תומה. עכשיו השאלה באותה משנה זה אם לא עשיתי את זה בצורה הרגילה, אלא את הגליל הזה שמתי גבוה יותר מעל אש, ויש רווח בין האש לבין הגליל. עכשיו אם קודם בניתי את זה בצורה הרגילה ורק אז הפרדתי, אז זה כבר נהיה כלי וזה כבר מקבל תומה, וזה שהפרדתי לא משנה. השאלה שלנו זה מה קורה אם ככה זה התחיל, כלומר מההתחלה עשיתי את זה רחוק. לגבי זה רבנן אומרים שזה לא משנה ובכל מקרה זה נחשב תנור וזה מקבל תומה, אפילו אם הגליל ממש באוויר, למשל שתליתי את זה מהצוואר של גמל, הם לומדים את זה מהריבוי, תמאים הם, תמאים יהיו לכם. לעומת זאת רבי יהודה לומד מהמילה יוטץ, שבשביל שזה ייחשב תנור, זה צריך להיות דבר שנחשב מחובר לקרקע, אז או שזה מחובר ממש, או שזה נחשב מחובר בגלל שהוא עדיין מקבל את מלוא החום מהאש. למשל שהאש בתוך בור, והתנור בחלק העליון של הבור, והחום לא בורח החוצה, אז זה נחשב מחובר אפילו שיש רווח בין האש לבין הגליל, אבל אם זה לא כך, אז זה לא נחשב מחובר, והתנור הזה לא נחשב תנור והוא טהור. אז זאת המחלוקת, עוד פעם גליל של תנור שהוא רחוק מהאש והוא לא מקבל את כל החום מהאש,
לפי חכמים זה עדיין תנור וממילא זה עדיין כלי וממילא זה עדיין מקבל תומה. לפי רב יהודה זה לא תנור, ממילא זה לא כלי וזה לא מקבל תומה. זאת המחלוקת שם במשנה בכלים. עכשיו אומר רבא, הברייתא אצלנו לגבי השברים של תנור בעצם מדברת בדיוק על אותו מצב. וכמו שראינו בדף קוף ג' לגבי מחט שנשברה שלפי רבא לומדים שבת מתומה, ממילא גם כאן נלמד שבת מתומה, ולכן לפי רב יהודה שאותו תנור הוא בעצם לא תנור והוא לא כלי, אז ממילא בשבת הוא מוקצה, ובטח שהשברים שלו הם מוקצה. לפי רבנן שהתנור הזה הוא כן תנור והוא כן כלי, אז הוא גם לא מוקצה, וגם השברים שלו הם לא מוקצה לשיטת רבנן. עד כאן ההסבר של רב על המחלוקת, ועד כאן הדוגמה השביעית, שהיא בעצם רק דוגמה לפי ההסבר של הבעיה עם התירוץ של רבשי, והיא לא דוגמה לפי רבה, כי לפי רבה זה לא קשור לנושא שלנו. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', ועד כאן החלק הראשון, שבחלק הראשון למדנו על שברי כלים, שהם לא משמשים לשימוש המקורי, אבל כן יש להם איזשהו שימוש, שלפי רבנן, רבי מאיר ורבי שמעון הם לא מוקצה, לפי רב יהודה הם מוקצה. הנושא של החלק השני זה נושא שכבר למדנו עליו בדף נון, וזה מה אני צריך לעשות בשביל להפוך דבר שהוא לא כלי, למשל איזה אבן או חתיכת ענף, וממילא עכשיו הוא מוקצה, לזה שהוא כן יהיה כלי, ואז הוא לא יהיה מוקצה. האפשרויות שאנחנו נראה לזה בדף שלנו, נאמר אותה מהחמור לקל, זה או מעשה של ממש, או איזשהו מעשה קטן יותר, או שאפילו לא צריך שום מעשה, אלא מספיק לחשוב בראש שמעכשיו האבן הזו היא לא סתם אבן, אלא מבחינתי כלי. אז שוב, או מעשה גדול, או מעשה קטן, או מחשבה. בדף נון ראינו עוד אפשרות, וזה שימוש גם בלי מחשבה, לפי הריטב"א זה מקביל כאן למעשה קטן. בכל אופן כרגע נתמקד רק בדף שלנו, אז כאמור, אלה האפשרויות של מה צריך לעשות בשביל להפוך אבן או ענף לכלי שהוא לא מוקצה, ועכשיו נבדוק את האפשרויות השונות בחמש סוגיות שונות, לא לגמרי לפי סדר הגמרא, אבל כמעט, כי נדלג כרגע על המשנה ונחזור אליה פעמיים בהמשך. אז הסוגיה הראשונה מובאת ממש בתחילת הגמרא, וזה לגבי אבן שאדם השאיר בכוונה על המכסה של חבית בערב שבת, ויש מחלוקת מה רבי יוחנן אמר. לפי רבא בשם רבי עמי, האבן עדיין מוקצה, וממילא כיוון שהיא מוקצה, אז המכסה של החבית הופך לבסיס לדבר מוקצה, וממילא אתה לא יכול להרים את המכסה ואיכשהו להפיל את האבן בטלטול מן הצד, כי המכסה עצמו הוא מוקצה. לעומת זאת, לפי רב יוסף בשם רבי אסי, בדיוק להפך. כיוון ששמתי שם את האבן בכוונה, מבחינתי זה כבר לא סתם אבן מהרחוב, אלא זה אבן שאיתה אני מחזיק את המכסה של החבית, כלומר בעצם זה כלי. אז לא רק שהמכסה לא מוקצה, גם האבן עצמה לא מוקצה. עכשיו, מה המחלוקת שלהם? אז רבי אסי אומר שבשביל לעשות את האבן לא מוקצה, מספיק לעשות מעשה קטן. שמתי את זה על החבית, בזה הראיתי שמעכשיו זה מבחינתי כלי, וזה לא מוקצה. לעומת זאת, לפי רבי עמי, מעשה קטן כזה לא מספיק. ממילא, האבן עדיין מוקצה, אלא צריך מעשה גדול. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה זה החלק הראשון מהמשנה שלנו, וזה לגבי אבן שבקירויה. כלומר, בשביל לשאוב מים היו משתמשים בדלי, ולפעמים הם משתמשים בקליפה של דלת יבשה, הבעיה היא שהיא קלה והיא צפה על גבי המים, לכן היו שמים בפנים אבן בשביל לגרום לה לשקוע בתוך המים, והשאלה היא האם אותה אבן היא מוקצה או לא, וממילא האם מותר לשאוב את המים איתה בשבת או לא. אז אומרת המשנה, אם האבן הזאת לא נופלת כשמכניסים אותה למים, אז היא לא מוקצה, כי בעצם הפכה להיות חלק מהכלי. אם היא נופלת, אז היא כן מוקצה. זאת המשנה, ועכשיו נראה איך רבי עמי ורבי אסי מסתדרים איתה. אז לגבי רבי עמי שצריך מעשה גדול, אומר רבא, כאן מדובר שקושרים את האבן, וזה מעשה גדול, וממילא זה מסתדר, שרק אם קושרים זה לא מוקצה. לגבי רבי אסי, לכאורה זה קשה, כי לכאורה אנחנו רואים שרק על ידי הקשירה זה לא מוקצה, אבל בלי הקשירה האבן כן תהיה מוקצה. עונה רב יוסף, זה לא קשה. בחבית, שאם אתה שם את האבן, היא נשארת שם, אז מספיק לשים את האבן. אבל בדלי שאתה מכניס למים, הרי אם לא תקשור, האבן תיפול. ממילא אם אתה לא קושר, אתה מראה שבעצם מבחינתך זה שימוש חד פעמי. וממילא במקרה כזה, אם אתה לא קושר, זה ודאי נשאר מוקצה, ורק אם אתה קושר זה לא מוקצה. אבל במקרה של האבן על החבית, שם מספיק מעשה קטן. עד כאן הסוגיה השנייה, וכולם מסתדרים איתה. הסוגיה השלישית זה לגבי נדבח של אבנים, שמסופר שרבי רצה שיעשו קידוש בחצר על כמה אבנים בשבת, אז לפני שבת הוא אמר להם תצאו לחצר ותחשבו על האבנים שעליהם נשב בפשטות בשביל שמחר הם לא יהיו מוקצה והם יוכלו להזיז אותם איך שהם רוצים בשביל לשבת. זה הסיפור הכללי, אבל עכשיו ניכנס לפרטים. לפי רבי חנינה הוא באמת לא אמר להם לעשות שום מעשה אלא רק לחשוב וזה מספיק בשביל שהאבנים לא יהיו מוקצה. לעומת זאת, לפי רבי יוחנן הוא כן דרש איזשהו מעשה, אבל רבי עמי ורבי אסי נחלקו מה בדיוק הוא דרש.
רבי אסי לשיטתו אומר שהוא דרש מעשה קטן, וזה לנקות קצת את האבנים מהאבק ומהלכלוך, זה מספיק מעשה בשביל שזה כבר לא יהיה מוקצה, ואז מחר נוכל לסדר את האבנים איך שנרצה ולשבת. לעומת זאת, רבי עמי לשיטתו אומר שבשביל שהאבנים לא יהיו מוקצה, זה לא מספיק לעשות מעשה קטן, אלא צריך מעשה יותר רציני, וממילא, כיוון שלא היה זמן לפני שבת לעשות מעשה רציני יותר, אז בעצם הם לא יוכלו להפוך את האבנים האלו שלא יהיו מוקצה, לכן מה שהוא ביקש, זה פשוט עכשיו תסדרו את האבנים בצורה שבה נרצה לשבת עליהם, כי מחר לא נוכל להזיז אותם, אלא רק לשבת עליהם, כי הם עדיין יהיו מוקצה. אז זאת הסוגיה השלישית, ראינו את רבי עמי ורבי אסי, מעשה גדול ומעשה קטן, והוספנו את רבי חנינה שלא צריך שום מעשה אלא רק חשיבה. שתי הסוגיות הבאות לא מדברות על אבנים, אלא על ענפים. הסוגיה הרביעית היא לגבי חריות דקל, כלומר ענפים של דקל, ראינו את זה גם בדף נון. אם יש לי ענפי דקל שהם היו מיועדים להסקה, ולפני שבת החלטתי שבשבת נשב עליהם במקום להסיק אותם, מה אני צריך לעשות בשביל שאני אוכל לטלטל אותם בשבת עצמה? אז תנקמה, לכאורה כמו רבי עמי, אומר שצריך מעשה של ממש וצריך לקשור את הענפים בשביל שהם לא יהיו מוקצה. רשב"ג מהצד השני אומר שלא צריך מעשה, אלא מספיק חשיבה. נזכיר שבדף נון ראינו את רבי אסי שהוא אומר שלא צריך חשיבה וגם לא מעשה, אלא מספיק שישבתי עליהם פעם אחת לפני שבת, ואומר הריטב"א שזה רבי אסי לשיטתו כאן, כלומר שלדעתו מספיק או מעשה קטן או איזשהו שימוש לפני שבת וזה מספיק. בכל אופן שוב, תנקמה אומר שצריך לקשור, ורשב"ג אומר שמספיק לחשוב. הסוגיה הבאה לגבי ענפים זה שוב מהמשנה שלנו, וזה לגבי זמורה של גפן, כלומר ענף רך, שכרגע הגמרא מבינה שהוא כבר תלוש, והוא רוצה לקשור את זה בשבת לדלי, נניח בקשר עניבה שזה מותר בשבת, והשאלה היא האם הזמורה היא מוקצה או לא. על זה אומרת המשנה שרק אם זה היה קשור לפני שבת, ענף לא מוקצה, אבל לקשור בשבת הוא לא יכול כי ענף מוקצה. אז מה אנחנו רואים כאן? שבשביל שזה לא יהיה מוקצה, אנחנו צריכים מעשה של ממש, כלומר קשירה לפני שבת. זאת המשנה, וזה מסתדר עם תנקמה בחריות, וזה גם מסתדר עם רבי עמי באבנים, וכאן הגמרא לא שואלת איך רבי אסי הסתדר עם זה, שהוא מצריך רק מעשה קטן, כנראה כי יש לה שאלה יותר טובה, וזה איך רשב"ג הסתדר עם זה, הרי רשב"ג בחריות דקל אמר שמספיק חשיבה, ואילו כאן אנחנו רואים שצריך קשירה ולא מספיק חשיבה. עונה הגמרא שתי תשובות שאולי גם עונות על רבי אסי, וזה שבאמת לפי רשב"ג מספיק חשיבה, אלא שכאן יש סיבה מיוחדת להצריך קשירה לפני שבת. למה? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה שכאן מדובר בזמורה שהיא עדיין מחוברת לעץ, והעץ הזה הוא ליד המעיין, והוא רוצה להשתמש בזה ככה כשזה עדיין מחובר לעץ, לקשור את הדלי ולשאוב, ובהנחה שמדובר במצב כזה שאין בעיה של שימוש באילן, עדיין יש כאן בעיה של מוקצה, גם לפי רשב"ג, כי כאן, כיוון שזה עדיין מחובר, זה כל כך מוקצה מדי שזה לא מספיק חשיבה, אלא כאן גם הוא מודה שצריך מעשה. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אומר רב אשי, כאן זה בכלל לא קשור למוקצה, אלא כאן יש חשש שמה כשהוא יקשור את זה לדלי, הוא יגזור את הקצה בשביל שזה יתאים, וזה מעקה בפטיש, אז בשביל שזה לא יקרה, אמרו אסור לקשור את זה בשבת, אלא רק לפני, אבל באמת זה לא קשור למוקצה, כי לפי רשב"ג מספיק לחשוב וזה לא יהיה מוקצה. עד כאן הסוגיה החמישית, ועד כאן חמש הסוגיות לגבי איך הופכים דבר שהוא לא היה כלי כמו אבן וענף לכלי שממילא הוא כבר לא מוקצה. בזה הגענו לשמונה שורות מתחתית עמוד ב', אנחנו נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו יום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על כלי שנשבר והשברים משמשים למלאכה, למשל לחסות משהו, אבל לא משמשים למשהו שדומה למלאכה הראשונית. ממילא רב יהודה אומר שזה מוקצה כי זה נולד, ורבנן אומרים שזה לא מוקצה כי יש להם שימוש. זאת המחלוקת, התלבטנו האם המחלוקת היא כשזה נשבר לפני שבת או בשבת, והכרנו שהמחלוקת היא כשזה נשבר בשבת, אבל אם זה נשבר לפני שבת, לפי כולם זה מותר, כי זה כבר עבר לשימוש החדש עוד לפני שבת. אחר כך בשלב השני ראינו שבע דוגמאות, דוגמה אחת זה לגבי שברי כלי עץ, שבאופן מעשי זה אותו דין כמו שברי כלי חרס, דוגמה שנייה זה לבנים שנשארו מהבניין, כאן הם לא נשברו, אבל העיקרון אותו עיקרון, שמשנים את הייעוד מבנייה לישיבה, וכיוון שזה נעשה לפני שבת, זה לא מוקצה לפי כולם. דוגמה שלישית זה חתיכת חרס, שכאמור רבנן מתירים ורבי יהודה אוסר, רק הגמרא מוסיפה על זה שלפי רב נחמן ושמואל, זה דווקא במקום שבאמת יכול להיות שהוא ישתמש בזה בשביל לחסות, לפי רב נחמן בחצר, לפי שמואל גם בקרמלית, אבל ברשות הרבים לא. לעומת זאת רב אומר שגם ברשות הרבים, כי מספיק שזה ראוי לחסות, לא צריך שיחסה עם זה בפועל. דוגמה רביעית זה כיסוי של חבית שהחבית נשברה, זה בעצם כמו שברי כלים, יכול להיות שכאן רב יהודה מודה שזה לא מוקצה, בכל אופן אומר רב יהודה בשם שמואל שאם הוא זרק את זה להשפעה, אז זה כבר כן יהיה מוקצה, בניגוד למשל אם הוא היה זורק בגד להשפעה, שזה עדיין בגד וזה לא מוקצה. דוגמה חמישית זה קרומיות של מחצלת שהן לא מוקצה כי יש להן שימוש. דוגמה שישית זה שריות בד קטנות משלוש על שלוש שהן כן מוקצה כי אין להן שום שימוש. ודוגמה שביעית זה שברי תנור ישן שלפי רבי מאיר הם לא מוקצה ולפי רבי יהודה הם מוקצה. והבאי מסביר שזה בעצם בדיוק כמו המשנה שלנו, רב המקשה על זה אם זה כמו המשנה שלנו, למה נחלקו בתנור ולא בסתם כלים, ומסביר רבשי שכאן מדובר שכן אפשר לאפות על השברים כמו תנור, אבל זה שונה מאיך שעושים בתנור, כי זה מעל וזה לא בעמידה, ולכן היינו חושבים שאולי זה מספיק דומה ורבי יהודה יתיר, כמה שמלן שרבי יהודה חולק גם בזה, עד כאן ההסבר של הבאי, לפי רב המחלוקת שם בתנור בכלל לא קשורה למחלוקת אצלנו לגבי כלי חרס, אלא שם מדובר בתנור שהוא נמצא קצת רחוק מאש, שלפי רבנן זה עדיין כלי, ולפי רב יהודה זה לא כלי. עד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי שברי כלים. החלק השני היה לגבי מה צריך לעשות בשביל להפוך דבר שהוא לא כלי, כמו אבן או ענף, לזה שכן יהיה כלי והוא לא יהיה מוקצה. אז יש לנו שלוש אפשרויות, או מעשה רציני, או מעשה קטן, או מספיק חשיבה, אז לגבי אבן ששם על החבית, רב יוסף בשם רבי אסי אמר שזה מספיק, כלומר מספיק מעשה קטן וזה לא מוקצה, רבא בשם רבי עמי אמר שזה לא מספיק וזה עדיין מוקצה. לגבי אבן שבקירויה, שזה המשנה שלנו, שם כן צריך קשירה, זה ודאי מתאים לרבי עמי, וגם לרבי אסי זה מתאים כי שם אם הוא לא קושר, אז האבן בטוח טיפול, זה מראה שזה חד פעמי מבחינתו, רק אם הוא קושר זה מראה שהוא רוצה את האבן הזאת לשימוש רב פעמי וממילא זה כלי. ודוגמה שלישית לגבי אבנים זה נדבח של אבנים שרבי אמר להם לצאת ולחשב על האבנים שיוכלו לשבת עליהם. לפי רבי עמי כאמור צריך מעשה גדול והם לא הספיקו, לכן הם סינרו את זה לפני שבת שלא יצטרכו להזיז אותם בשבת. לפי רבי אסי מספיק מעשה קטן והם הלכו לשפשף את האבנים מעל יחלוך. לפי רבי חנינה לא צריך לא זה ולא זה אלא מספיקה חשיבה. עד כאן הדוגמאות לגבי האבנים. שתי הדוגמאות הבאות זה לגבי ענפים. בחריות דקל, תנקם אומר שבשביל להכין אותם לישיבה בשבת שלא יהיו מוקצה צריך לקשור אותם, לפי רשבג מספיק לחשוב. ודוגמה חמישית ואחרונה זה זמורה שהוא רוצה לקשור לדלי בשביל לשאוב מים, אז משמע מהמשנה שלנו שרק אם הוא קושר זה לא מוקצה, אז איך רשבג יסתדר? אז הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת, כאן הזמורה עדיין מחוברת לעץ, ממילא זה יותר מוקצה מדעתו, אז רק אם הוא עשה מעשה ממש זה לא מוקצה. תשובה שנייה, אומר רב אשי, פשוט חוששים שמה הוא יקטום, לכן אומרים לו לקשור לפני שבת. כל טוב.